טוב, שלום, כבר חתימה טובה לכולם. אתם יודעים ששיעור בעשרת ימי תשובה זה הזדמנות גם להתוודות קצת על חטאים, אז אחד מהם זה בטח שאתם מקבלים דף עם 8 דפים כאלה ב-5 אחרי צהריים. אבל אתם אוכלים לי, נכון? בטח דנתם אותי לקף זכות שאני ישבתי כל היום וזה מה שניסיתי לעשות, זה לחשוב מה להגיד. החטא השני הוא שאף פעם אין קשר, אין התאמה בין הדף לבין מה שיש בשיעור, כי אחרי ששלחתי המשכתי לחשוב, אז בסדר, אוקיי. אז אני כל שנה מתוודא על החטא הזה, ואני לא יודע, אני הייתי רוצה לתקן אותו, אבל בסדר, אתם אוכלים לי, נכון? אוקיי, אני רוצה השנה לעסוק באחד מהעינויים, שכמובן אי אפשר לעסוק באחד מהעינויים בלי ללמוד אותו על רקע המערך הכולל של העינויים, אלא ששיעור על המערך הכולל של העינויים העברתי ברמות אשכול לפני 3 שנים, אף אחד מכם לא היה, נכון? או, הייתי פשוט שולח את הדף ההוא, טוב, בסדר. לא, באמת זה שיעור יפה, אבל בסדר. אבל אני לא אמכור את כל אותו שיעור שהוא יהיה לפעם אחרת, אבל ברור שאי אפשר ללמוד אחד בלי להבין את המערך הכולל או את המכלול. מה שכן, אני כבר אפתח ואני אומר שנראה את הסנדל שכולנו מתחכמים לו, כן? נפתח בסקר קצר, מי פה הולך עם נעלי התעמלות, נעלי ספורט ביום כיפור? מי הולך עם סנדלי שורש? מי הולך עם קרוקס? אוקיי, אנחנו די. עכשיו אני אשאל שאלה אחרת, מי הולך עם קרוקס כל יום? מי הולך עם נעלי שורש? אנחנו די מתחכמים, לא מסתדרים, כן? אבל ודאי שהוא דורש הסבר העינוי הזה. כבר בעיון במשנה הוא נראה קצת חריג. יש לנו במשנה האמת 6 עינויים, אנחנו רגילים לדבר על 5 עינויים, וכשמסתכלים בעינויים די רואים שיש פה זוגות או קבוצות, כן? יום הכיפורים אסור באכילה ובשתייה, זה זוג אחד ברור. הוא עד כדי כך זוג שהבבלי אומר בוא נהפוך אותו לאחד, לכך הגענו ל5, כן? אבל זה אכילה או שתייה, שזה צורך גופני ברור. גם ברור למה זה עינוי. אדם שלא אוכל ולא שותה, הוא המצמתם, נכון? הוא רעב. זה אפשר לקרוא לזה מעונה, כן? רחיצה ושיחה, זה גם זוג ברור. גם הוא צורך גופני, ברור. הם הולכים יחד, אני לא אכנס לכל העינויים האחרים, אבל אצל חז"ל, הליכה לבית מרחץ, כלל בתוכו גם שיחה. הגמרא גם מסבירה את הרציונל, הרחיצה בפני הגוף, ומה השיחה עושה, מספיקה אותו פנימה, כן? אבל זה גם זוג. ואז שעוברים לשניים הבאים, קודם כל ודאות לא זוג. את הסנדל ותשמיש המיטה זה לא זוג. תשמיש המיטה גם הוא, זה אחד מהכוחות הגופניים החזקים. נראה את הסנדל, הוא נראה בודד כזה. כן, הוא לא אחד מצרכי הגוף, לכאורה הישירים. הוא בעצם עובר, הייתי אומר, ספירה, עובר ללבוש, הוא אחד מהביגוד, הביגוד הכי נמוך, הוא ברגליים. אני אומר גם שאדם שבלי נעליים, אחד מהשאלות שאני צריך לשאול את עצמי, צריך כדי הלימוד, זה מה זה החוויה הזאת להיות נטול נעליים. ואני רק אומר שבניגוד לאכילה או שתייה, שכשאדם אוכל, אז הוא שבע גם בשעה שהוא לא עסוק בפעולת אכילה, כן? אם אדם מתרחץ או לא מתרחץ, זה משפיע על האישיות כולה, גם בשעות שלא שעת הרחיצה, כן? לגבי נעלת הסנדל, יש לנו שעות שהולכים עם נעליים, יש שעות שבלי, והוא נראה אחר, כן? הוא נראה ככה. כן? השאלה היא בדיוק מה הוא ומה טיבו, עד כמה הוא קשור לאחרים, עד כמה הוא עומד בבדידות. מה שננסה לעשות תוך כדי הדברים ותוך כדי הדיונים ההלכתיים, לנסות מתוכם, לנסות לברר, אז מה אותו ומה טיבו של העינוי הזה. אחד מהדברים שמאוד מאוד בולטים כשמסתכלים במשנה, כשלומדים על העינויים, זה שזה מעין שטר ושוברו בצידו. יש עינויים, מיד כתוב שיש היתרים. כן, ככה למשל, אחרי שנאמר שיום הכיפורים אסור ב5 דברים או 6 דברים, המלך והכלה ירחצו את פניהם. כן? למרות שיש איסור רחיצה, הנה, יש פה דמויות שמותר להם. כן? אותו דבר על תשמיש המיטה. החיה תנעול את הסנדל דהיינו אישה שהיא יולדת, דברי רבי אליעזר וחכמים אוסרים. כן, ודבר הזה אנחנו גם נראה אותו, נעבור עוד מעט לתוספתא, גם לתוספתא, זה מעין שוברו בצידו, אנחנו יכולים לראות גם בסוגיית הגמרא, אוסרים ומחפשים איזשהו היתר, גם באכילה או שתייה קשה לעשות את זה, נכון? למצוא איזה פטנט, איך לצום, איך לא לאכול וגם לאכול, אבל ברחיצה, כל סוגיית רחיצה עוסקת בשאלה של איך בכל זאת מוצאים דרכים מסוימות להמאם את עוצמת האיסור הזה, וגם סוגיית נילת הסנדל, וזה בגלל שהסוגיה בתלמודים, המשנה דנה בדמויות שפטורות אולי מהעינויים האלו, הסוגיות של הגמרא הן עוסקות ב... דרכים להמאם את האיסור, ככה למשל לגבי נילת הסנדל, השאלתי איזה סנדל אסור לנעול, האם רק אור, האם גם שם, האם גרביים, האם מותר איזה משהו אחר על הרגליים, כן? וזה שטר ששוברו בצידו, כן? כשהשאלה הזאת גופה, או המציאות הזאת, קצת הקרינה על התפיסה, על האופן שבו ראשונים בכלל התייחסו לכל מערך העינויים. יש תוספות ידוע בדף עין וב ישראלי, כן, שם התוספות אומרים, לא, בעין זין, סליחה, שם התוספות אומרים שהעינויים הם דרבנן למעט האכילה או שתייה. מה ההוכחה המרכזית של התוספות? ההוכחה המרכזית שלהם היא ההיתרים האלו. לו הפעולות האלו היו אסורות מדאורייתא, כיצד יעלה על הדעת שנתיר אותם, שקשה? אז קשה, אז בכל זאת, תתאמצו, כן? אבל אם זה דרבנן, ככה סבורים התוספות, אז מבחינת הם אמרו והם אמרו, כן? והדברים ידועים, מופיעים גם בראש, לעומת זאת, בגאונים מפורש, שכל חמשת העינויים דאורייתא,
אולם...
אולם לא באותה, כוודאי.
רבן אותם.
כן, כן, רבן אותם. בגאונים יש שיטה, גם ברמב״ם כך מפורש, שכל העינויים דאורייתא, אומנם גם אצלם ברור שאכילה או שתייה שונים מאחרים, רק אכילה או שתייה הם בקרת. לעומת זאת, שאר העינויים, גם אם אסורים מדאורייתא, ודאי שאין עליהם קרת. לגבי השאלה איך הם מסבירים את היתרים, הנציב ב... פירושו לשאילתו, תעמק שאלה, נזקק לסוגיית נעילת הסנדל, כדי ללמוד ממנה את הפתרון לכל השאלה הזאת כולה, גם על רחיצה. לכן, מה שנעשה, בואו נתחיל לראות פשוט את המקורות עצמם, ננסה להקשיב להם, נראה מה עולה מהם, מה מתואר פה, למי מותר, באיזה נסיבות מותר, ואז גם ננסה להבין מתוך דברי הנציב, מה זה אומר לנו בכלל על מערך העינויים. אחרי זה נעבור לעיון יותר ספציפי בשאלת איזה מנעל נאסר, שיחד עם השאלה הזאת גם נעמיק את ההבנה שלנו של הזמן הזה בדיוק האיסור הזה של נעילת הסנדל, כן? אז כאמור במשנה אנחנו רואים שיש לנו היתר לחיה שקשה לה לדרוך על הרצפה לנעול סנדל. הסוגיה בדף עין ע"ח עמוד ב', כשהיא עוסקת בשאלת היתר, אז הסוגיה אומרת כך, אני קורא איזה... כל מישהו גמרא יומא? הלכה יש, יופי. אז זה גם נמצא בדפים ששלחתי. בכל מקרה, הסוגיה אומרת, אני קורא, והחיה תנעול את הסנדל משום צינה. אמר שמואל, אם החמץ סכנת, הקרב מותר. וכאן, בואו נתעכב לרגע... על דברי הסוגיה על צינה. כן? פה אנחנו מתחילים לגלות לאט לאט בסוגיה הזאת, קודם כל תפקודי הנעליים, ואת גדרי הדין ממילא של איסור נעילת הסנדל. כן? כאן הסוגיה אומרת לנו דבר ראשון הנעליים, שהם קשורים בצינה. כן? מהי הצינה ביוד בתשרי? אתם יודעים מה אמור להיות מזג האוויר ביום כיפור? יודעים?
חם.
נכון. אז מה זה הצינה הזאת, כן? אנחנו כולנו מבינים שאדם נועל נעליים כשהוא יוצא החוצה בחורף, והוא זה מפני הצינה, כן? גם לכסות הרגליים וגם בגלל הגשמים. כן? אבל מה זה הצינה הזאת? זה ברור שמה היא הצינה כאן? צינה זה המגע עם עם הקרקע. כן, רצפת אבנים יכולה להיות קרה גם ביום החם הזה. ובעצם הסוגיה מציפה לנו שדרך קודם כל הביטוי הקטן הזה אפיון מסוים ראשוני של, של תפקוד ראשוני של נעליים. כן, תפקיד הנעליים הוא להגן על האדם מפני הצינה. הסיבה שהרגליים זקוקות להגנה יותר מכל עברי הגוף היא מאוד פשוטה. אנחנו מגיעים לתכונה בולטת ומרכזית, והיא שזה האיבר היחיד של הגוף שכל הגוף עומד עליו והוא בא במגע עם הקרקע. יש בעצם שתי מערכות עיקריות בגוף שבאות במגע עם העולם החיצון, נקרא לזה, שרי החוץ שלנו. הרגליים כאמור הם אלה שנוגעות בקרקע, לכן אנחנו נראה את זה בהמשך בסוגיה ביבמות. יש כמה תכונות של נעליים שהסוגיה מתארת אותם. הנעליים צריכות להיות מחומר חזק ובו זמנית גם מחומר גמיש. זה אומר שאתה חי בתקופת חזל, החומר היחיד שבעצם כמעט אפשר להגיד עומד לרשותך הוא אור. זה החומר היחיד שיש לו את התכונה המיוחדת הזאת. הוא גם אטום, כן? סוגיה נראה בהמשך מדברת על לבד. לבד הוא צמר שדחסו אותו, הוא יחסית אטום יותר מסמר שסרגו אותו, כן? אבל גם הוא לא מחזיק מעמד יותר מדי, כן? אבל זו תכונה בולטת מאוד שנעליים צריכות. אני אומר, השר החוץ השני הוא ידיים, שאני מניח מוכר לכם שיש איזה ביטויים הלכתיים מובהקים, כמו מושג הלכתי שלם של טומאת ידיים. בדרך כלל הטומאה שאנחנו רגילים לחשוב עליה היא טומאה שמקומה נוגעים בחלק של הגוף, הגוף כולו נטמא. חזל כאילו הפרידו את הידיים משאר הגוף, וזה בגלל הדמיון הזה בין הידיים והרגליים, שהרגליים הם נוגעות ברצפה, וכן גם יש תכונה שרש"י מדבר עליה שנעליים בדרך כלל מתונפות. יש רש"י ביבמות שמסביר למה אסור להיכנס להר הבית במנהל. אז רש"י אומר כי נעליים זה דבר מנוחלך. וזה לא יפה להיכנס עם נעליים מתונפות. עכשיו בגדים לא צריכים מתונפות כי הם לא באות במגע עם החוץ, כן? אבל עכשיו הרגליים, הנעליים מגינות מפני הצינה. דבר ראשון, אדם שהוא בלי נעליים, סוגיה אומרת, הוא חשוף לצינה. עכשיו, מה שבעצם עולה כאן מהיתר של המשנה לחיה, זה שלא כל אדם חשוף באותה מידה, או מגיב באותה מידה לחשיפה הזאת. יש אנשים שהחשיפה הזאת מסכנת אותם, ויש אנשים שהחשיפה הזאת לא מסכנת אותם. עכשיו, הסוגיה גם מדברת פה על סכנה נוספת, שהיא סכנת הקרב. וזה כולם מכירים, וזה מטיולים, ממחנות בני עקיבא, שצריך ללכת עם נעליים סגורות, כן? זה, בוא נאמר, זה ההבדל בעצם הפשוט בין סנדלים לבין נעליים. הסנדל, מה נותן לנו? הסוליה מגינה עלינו מפני המגע עם הקרקע. לא, אני רוצה רצועות רק כדי שזה יהיה צמוד לרגל שלי, אבל אני לא מגן על הרגל כולה, לעומת זאת נעל מגנה על הרגל כולה. כאן לפחות סוגיית יומה בתוך היתרים של המשנה. כשהיא מתבוננת ביתר הזה של חיה, היא מדברת על היתר הצינה. אני מקווה שאני לא דורש יותר מדי, אבל המשנה מציינת גם שהבלזר התיר לחיה סנדל. ברור שמה שמטריד אותו זה המגע עם הרצפה. לעומת זאת, שמואל מתיר גם סכנת הקרב, כן? וההיתר הזה של סכנת הקרב הוא ודאי לוקח לנעל. דעת רוב הראשונים שההיתר של שמואל לא תופס דווקא בחיה. אבל זה בכל אדם. הקרבים לא יודעים אם זה תולדת או לא, כן? וכן הדעה הרווחת בראשונים היא שההיתר של צינה הוא לחיה בלבד. לעומת זאת, ההיתר של הקרב הוא לכל אדם. לעומת זאת, יש ראשונים שהגבילו גם את ההיתר של הקרב רק לנסיבות מסוימות. כן, מופיע בשאילתות, שלחתי לך את זה בדף, איפה זה בדף? אני אמצא לכם את זה. הדף הזה ארוך מדי. שנייה. לקראת הסוף. זה, כן. זה בעמוד, מי שיש לו עמוד 7. בשורה 322. אומר השאילתות, ברם צריך, הוא מעלה שאלה. זה עמוד 7, כן. ברם צריך למישל, אילומן דמיפנק, מי שמפונק, אינמי קייבן לקארי, מי שר אלה למייטבק בגורווה, אינמי מיכרח סודרה בקארי, ומייטבק אילה לה. אינמי, שימו לב, מן דקבאי למאה לדוכתא דאיכא הקרב, האדם שרוצה ללכת למקום שיש בהם הקרבים, וקבאי לאפוקי ספרה דאורייתא, מדובר באדם ששם נמצא ספר התורה. אבל לא כל אדם יכול. אינמי מיתן ריפתא לינוקא, יש שם ילד שצריך לתת לו לאכול, והדרך לילד עוברת דרך מקום שיש סכנת הקרבים. כן? מי אילה? מי אמרינה? עכשיו תראו איך הוא מסביר את העניין. תאימי דה סנדל משום אינוגה הוא דה אסיר ועלה מי הנהג. הודין לה סנדל סתמה אמר רחמנה בכל דו אסיר. עכשיו כאן שתי הערות. ראשית, בעצם ההגבלה רק לסיטואציה שצורך של תינוק או ספר תורה, כבר עולה שאלה פשוטה, והיא לכאורה אם זה פיקוח נפש הקרבים, אז הקרב לא יודע אם אתה הולך למען ספר תורה או לא. כן, כמו לכאורה, איך אפשר להגביל היתר של פיקוח נפש רק לאדם שהולך למען לשם מצווה? וגם גם התשובה מאוד פשוטה. זה גם נתן לנו איזה קריאת כיוון קטנה מסוימת על נעילת הסנדל, בעצם למה היא מוליכה. כלומר, למה אני גורם לאדם שאני אומר לו להוריד את נעליו? אומר הנציב, יש שם הקרבים, אז אתה רוצה שהרב יתיר לך לנעול נעליים? מה הרב יגיד לך? אל תלך. או במילים מאוד פשוטות, אם אני שואל את עצמי לא רק מה תפקיד הנעליים, אלא מה גורם, במה אני גורם שאני אוסר על אדם לנעול נעליים, הדבר הכי פשוט שעולה מהדברים הפשוטים האלה של הנציב הוא, אני מגביל לו את התנועה שלו. פשוט אומר לו, יש מקומות, אתה לא הולך. אתה עושים לך כמו חוני המעגל, אני יודע שזה לא הפירוש המילה, אבל מעגל, אתה פה. הייתי אומר, זה נטילת כושר התנועה שלך. כן? דבר שני, הנציב רואה בדרך שבה בעל השאילתות, בדרך שבה הוא מעמיד את הספק של הגמרא, הנציב רואה בזה יסוד שמוכל גם על רחיצה או על כל מערכת היתרים, ובכאן הוא מוצא את התשובה לשאלת התוספות. ואני מביא לכם את הדברים. זה מופיע בשאילתה קופסה מחזיין, שאילתה אחת קודם. שם הנציב עוסק בהרחבה גדולה מאוד בשאלת מקור העינויים, והוא כותב ככה. למדנו יישוב נכון וברור על כל זה, כלומר על השאלות של בעלי התוספות. איך ייתכן שעינויים דאורייתא מתירים אותם? מלשון רבינו עצמו, וזה לשונו בשאילתא קס"ח, והוא מצטט את הקטע שעכשיו הבאתי, ואומר הנציב כך, לימדנו רבינו, דעד מותר לצורך מצווה להיכנס במקום הקרבים, ויהיה מוכרח לנעול את הסנדל, ומשום שאין בזה ביטול מצוות עשה דאורייתא, כיוון דשלא לשום תענוגו, לובשו. הוודאי שאינו אסור מן התורה, אלא גזירה מדרבנן, ומן התורה לא אסור, אלא עושה לשום תענוג, והכנה מרחיצה ושיחה. ומשום אחי יתירו במלך וקלה, דלא עבדו לשום תענוג, ושרי מן התורה. מה שאין כן, הוא אומר, אכילה או שתייה, אסור בכל עניין שמשבר הרעבון בדרך אכילה, משום דנפקלה מבעבדתי את הנפש, שיש בו עבידת נפש, או בגזרה שווה דינו עינוי מבעיינך ויריבך וכו'. ואני אסביר קצת את היסוד שלו. הנציב אומר, ואנחנו בצרכים גופניים שלנו, כי כל צורך גופני משמש ברמות שונות. יש לנו רמה אחת שהיא רמה בסיסית, שהיא מגינה עלינו, אפשר לומר, נותנת לנו סיפוק של צורך בסיסי, ומעל זה אנחנו, הקדוש ברוך הוא נותן לנו ברכה בתור בריאותיו, שאנחנו, יש לנו גם חוש אסתטי, ואנחנו יכולים גם מצרכים בסיסיים גם להנות מהם. כמו נדגים את זה מברכה של מסכה מאוד קשה, אבל לפי הפירוש שבעלי התוספות מציעים, זה פירוש הברכה, ברכת בורא נפשות. זו ברכה נורא משונה. בורא נפשות רבות וחסרונן על כל מה מה התחביר פה. התוספות אומרים שיש פה בעצם שתי ברכות. אנחנו בעצם מברכים על שני, לא צריך לקרוא את זה כרצף אחד, אלא כברוך אתה על שני דברים. ברכת בורא נפשות, הרי החצי הראשון שלה במשנה מופיע כברכה על מים. השותה מים לצמאור, רבי טרפון אומר, הוא מברך בורא נפשות וחסרונן, או בורא נפשות רבות, זה תלוי בנוסחאות, כן? למה מים זוכה לברכה כזאת? כי במים בא לידי ביטוי הנתון הביולוגי, שאנחנו נפש ביולוגית שזקוקה פשוט לנוזלים. בורא נפשות רבות וחסרונן, תודה על זה. ואז אומרים עוד ברכה, תודה רבה שיש לך עוד משקיעים שנתת לנו. אם אתה חי בתקופת חז"ל, אז איזה משקיע אתה חושב עליו? על יין, כן, היום חושבים על כל מיני משקעות, כן? אבל תודה רבה על כל מה שבראת. הקדוש ברוך הוא יכול לברוא עולם משעמם, העולם של הנחש. מה הנחש? אוכל אפר כל ימי חייו. אבל הוא ברא לנו עולם שבו אנחנו אוכלים לחם. אומנם צריך להזיע עליו, וזיע תפך לתוך הלחם. הקדוש ברוך הוא ברא לנו עולם רחב, שיש לנו בו הנאות רבות, ורוב הפעולות הגופניות שלנו הן מצד אחד פעולות צילוק, פעולות שאנחנו עושים אותן כדי להגן על עצמנו, אבל אנחנו גם זכינו שיש בהם ממדים אסתטיים. זה נכון על אוכל, זה נכון על לבוש, יש לבוש מינימלי שנועד לסלק בושה, יש לבוש מינימלי שאולי אפשר להגיד העיקר זה להגן, כמו שדיברנו קודם על נעליים, להגן עלינו מקור או מחום, ויש גם לבוש לכבוד או לתפארת, יש לבוש שהוא מפאר את האדם, הוא מרומם אותו, נותן לו מעמד חברתי, אנשים מאוד נהנים לא רק ללבוש בגדים, גם נהנים לקנות בגדים, נכון? זה מהרבה סיבות, כי הבגד תלוי מי, אני יודע, כן? הבדיחות האלה הן כבר יצאו מהמחזור, כן? בסדר, אבל ודאי, נעליים, נעליים, אתה יודע איזה מותגים יש בנעליים שאני אספר לך? ניסית פעם לקנות לילד שלך נעל שהוא לא מותג? לא, הם כולם הרי מיוצרים בסין, אתה יודע את זה, כן? לא, אבל זה, אבל ברור, גם בנעליים זה נכון. יש נעליים שנועדו להגן, ויש נעליים שהן יפות, עם עקב, ועם איזה סמל יפה עליו, כן, לא משנה איזה חברה, כן, לא רמסתי לב חברה, כן, ומותג, וזה הופך אותך ליוקרתי, ואתה סטייליסט, ויש נעליים בכל מיני צבעים, ויש כל מיני, ודאי, ודאי שהדבר הזה נכון, כן, והדבר הזה נכון גם במיניות, והדבר הזה נכון כמעט בכל דבר. עכשיו בא הנציב ואומר, כשהתורה, או כשחזל פרשו את העינוי בתורה, כעינוי של הימנעות מצרכי הגוף, מדאורייתא מה שנאסר, למעט אכילה ושתייה, מה שנאסר מדאורייתא זה התענוג שבדבר. לעומת זאת, כשאדם עושה את זה ברמה הבסיסית של ההגנה מפני, של קיום הצורך הבסיסי הביולוגי, זה לא נאסר מדאורייתא, זה נאסר, הוא אומר, מדרבנן, והותר בנסיבות מסוימות. הותר למלך, הותר לקלה, למה? כי למלך או קלה לא לרחוץ פנים, יש לו משמעות אחרת מאשר לאדם אחר. כן, קלה שלא יכולה לרחוץ פנים, היא מרגישה אחרת מאדם אחר שלא רוחץ פנים. ומלך שלא מגולח נגיד, כן? הוא מרגיש אחרת מבחור בן 20 שלא מגולח. זה הרגשה אחרת, כן? ולכן ההלכה מתחשבת בזה, כי בשבילו זה לא התענוג. עכשיו הנציב תיאורטית, הותרד, לפי זה תיאורטית גם היה אפשר להגיד אותו דבר על אכילה או שתייה, לכן הוא הכניס שאכילה או שתייה נלמדו, כן, היה אפשר להגיד אוכלים לחם ומים, כן? אז לכן הנציב הכניס את הרעבון, כלומר שהעינוי באכילה או שתייה, ההלכה הדגישה, שם רוצים שתהיה רעב. באחרים לא רוצים ש... בוא נאמר שעל רחיצה. מי שמתלכלך ביום כיפור, מותר לו לרחוץ, אתה לכלוך. מה אסור לו? אסור לו סאונה, אסור לו בריכה, אסור לו... זה הדבר שאסור לו. עד כדי כך הדברים מגיעים, אני לא אומר את זה למעשה, גם אם יש מזגנים, אבל המשנה ברורה פוסק למעשה, הוא כותב, ונבהל מעצמו, שאם אדם הזיע מאוד בתפילת יום הכיפורים, אף שחרית מוסף, תמץ נורא עם הקיטל והטלית, ובהפסקה יכול ללכת הביתה להתקלח, להוריד את הזיעה, את הלכלוך. הוא נבהל נורא ואומר, לא כדאי לעשות את זה. אבל הרחיצה שנאסרה מדאורייתא, רחיצת התענוג, כן? שהדבר הזה נכון, גם הנעליים, כלומר אומר הנציב, גם הנעליים, אם אדם נועל נעליו כדי שהקרב לא יעקוץ אותו, זה לא הנעלת הסנדה שהתורה אסרה. אבל אם אדם לובש נעליים נוחות, הוא הולך עם איזה רפידות ככה נוחות, ונותן לו יציבות, וזה דבר נוסף, נעליים בעצם, עכשיו אני מבטא את דברי הנציב, נעליים הם זה תענוג. זה נוח יותר ללכת עם נעליים, אם אתה קונה, יש לך מדרס כמו שצריך, התענוג שבנעליים זה מה שהתורה עשה. אבל מה שאני מסכם, שגם עולה מדברי הנציב, זה... שהאיסור של נעילת הסנדל, אם אנחנו נלך בשיטת הגאונים, שההיתרים האלה מוגבלים לנסיבות של מצווה או נסיבות מסוימות, ואנחנו יכולים לומר לעצמנו, איסור נעילת הסנדל, אני תמיד כמו מול המחשב, כשיש לי ברירת מחדל או אופציות, מה קורה לאדם שאין לו נעליים? אז האופציה אחת היא, תלך יחף. אופציה שנייה היא, אל תלך. מה ברירת המחדל, לפי מה שעולה בדברי הנציב? שאדם הזה ילך פחות. זו ברירת המחדל. על רקע זה, אולי כדאי לעבור גם לרגע, להסתכל לרגע בתוספתא, שם אנחנו נראה, היתר נוסף שנתון במחלוקת. זה בפרק ד' הלכה ה', זה שורה 30 בעמוד הראשון. שם התוספתא אומרת, לא ינעל אדם מנעל מסומר ויטייל בתוך הבית, אפילו ממיטה למיטה, ורבן שמעון בן גמליאל מתיר. בוא אני רוצה קצת להסביר. קודם כל, מה זה מנעל מסומר? אז זה, באופן פשוט, זה הנעלי צבא של הצבא הרומי. השם שלהם קלגסים הוא על שם המילה הלטינית של הסנדל המסומר. נגזר מזה, מי שהיה בצבא יודע על מה מדובר, מה זה נעליים צבאיות, כן? נכון, בנצי? פעם זה היה כבד, לא כמו היום, כן? הנעליים שלנו, כן? ואנשים גם יודעים על המצעדים צבאיים, על הלמות מגפיים ותיאורים של אנשים שחוו את זה. וכנראה רב שאול ליברמן מאיר, קשה להבין מה מנעל מסומר עושה ביום הכיפורים. הוא משער בתוספתא כפשוטה, יש הלכה דומה בתוספתא בשבת. שם בשבת יש איסור ללכת עם סנדל המסומר. הוא מאיר שני דברים. א', הוא מאיר שבחלק מכתבי היד ואצל ראשונים התוספתא מצוטטת בלי המילה מסומר, אז הוא משער שזה הנוסח הטוב יותר. שנית, הוא משער שזה כנראה אשגרה או בהשפעת ההלכה בתוספתא שבת. אבל הוא נוטה שלא לגרוס את המילה מסומר. ומה אנחנו בעצם מגלים פה? קודם דיברנו על היתר מסוים בנעילת הסנדל, שלימד אותנו קצת על גדרי הנעילה ביחס לדמויות מסוימות או ביחס למצבים מסוימים. פה יש לנו כהמשך לזה גם מצב מסוים, זה לא דמות מיוחדת אלא זה בתוך הבית. כמה נאמר פה, לא ינעל אדם מנעל ויטייל בתוך הבית אפילו ממיטה למיטה, ורשב"ג מתיר. אנחנו צריכים להבין את היתר של הרשב"ג, מה זה יסוד היתר הזה שמותר לקחת מנעל ממש וננעל אותו בתוך הבית? למה של הבית יהיה מותר? למה? סליחה? אז כאן אני אביא שני כיוונים. הראשון, שרב חיים אומר פה, מופיע גם בתוספתא כפשוטה. זה בשפה ממש למדנית. אני אומר את זה בצורה הבאה. לא מעט אנשים, כשבאים הביתה, הם חולצים את הנעליים ולובשים. אני הייתי, תרחתי בבית בארצות הברית שהיה שטיחים מקיר לקיר כמו הרבה בתים אמריקאים, היה אסור לנעול נעליים בבית, כאילו בפתח הבית היה כזה עמדה כמו שמפקידים פלאפון היום בכל מיני מקומות, להפקיד את הנעליים ולכת יחף. המון אנשים הולכים עם נעלי בית בבית, נעלי בית בנויים אחרת לגמרי מנעליים, בדרך כלל פתוחות יותר, יותר מעוברות, יותר קל להכניס להוציא את הרגל, זה לא מעודק. חלק מהנעליים שלנו הם כל השבחים של האורתופדיה והמותגים, בכל זאת מצבן לנעול אותם יום שלם, נכון? אז אתה בא הביתה, אתה מחליף. בעצם מה שהבנתי נכון לדבריך, מה שקובע את טיבו של נעילת הסנדל הוא לא הנעל עצמה אלא הנסיבות שבהם אתה נועל אותם. ובוא נאמר את זה בצורה הבאה, כשאדם נועל נעל בבית, אז גם אם היא נעל יוקרה איכותית, יכול להיות שהנעל הזאת נתפסת מבחינת תפקודה כנעל בית. אני אקריא לכם קצת את המילים של שאול ליברמן, תגידו לי, הוא היה ליטאי, למרות שהוא היה חוקר, כן? אם יש פה צליל אפילו למדני של המעבר מהחפץ אל הגברה, בסדר, אני קורא לכם את הלשון שלו. שאול ליברמן כותב, אני מקריא, צריך למצוא את זה קודם שנייה. כן, הנה זה. ולפי פשוטו, חולק רשב"ג על תנא קמא, וסובר שההליכה בסנדל באופן ארעי אינה מוציאה אותו מכלל יחף, כשם שרחיצה לשם הגנה על כליו אינה מוציאה מכלל עינוי. שימו לב, שאול ליברמן, הוא שואל את השאלה הבאה, לא האם אתה נועל נעל, אלא האם אתה מוגדר כאדם יחף. הוא בעצם אומר, אני הייתי אומר את זה בצורה הבאה, קודם דיברתי בשם הנציב, שהורדת הנעליים מגבילה את התנועות שלך. לפי זה בא רשב"ג ובעצם אולי מה אומר? אני מגביל את תנועותיך איפה? בחוץ, בפנים. זה לא הגבלת תנועה, או במילים אחרות, אולי מה שנאסר לפי התפיסה הזאת, נראה איך הדעה הזאת צצה בהפוכה בהמשך, אבל אולי מה שנאסר הוא לא לנעול נעל על הרגל, פעולת הכנסת הרגל לתוך נעל, אלא הליכה בתוך נעל שהיא מקבלת משמעות רק שהנעל בפועל מה מצליח לעשות? להגן עליך או לתפקד כנעל. זה שאני הולך עם נעליים בבית, זה לא, הם לא מתפקדות כנעליים. אני אדם שהולך בביתו, אני הולך בכלילות מפה לשם, אם הדבר הזה מתקבל, יוצא שהרשב"ג בעצם חולק אולי מהותית בשאלה של מה זה נעילת הסנדל. אם נעילת הסנדל זה לנעול נעל, או אם נעילת הסנדל זה להלך במקומות שההליכה דורשת נעל כדי לאפשר את ההליכה. ולכן בתוך הבית זה נעל פיזית, אבל אין לו חלוט שם נעל. כלומר, אתה לא אדם נעול נעליים, אתה אדם מבחינתנו הולך מתוך ביתו בכלילות. הרשב"א ביבמות מציע הסבר אחר כמעט הפוך, ואני חושב שכדי להבין את זה צריך קצת לקחת בחשבון גם את מציאות החיים שהייתה אז ואת ההיגיינה שהיו קצת שונים משלנו. קודם תיארתי את השטיחים מקיר לקיר בבית האמריקאי, שלנו יש רצפות אבן, אבל בסדר, בכל זאת יש קרמיקה בשירותים, קצת נקי, אבל תראו את דברי הרשב"א, מה יש לך הלכה בתוספתא? וכן היה הרשב"ג אומר, נו ידיו מלוכלכות בטיטו וצועה מדיחן ביניים במייק, יש לא יתנפו כאליו. הרשב"א העיר שהוא מציע שיש קשר בין שני הדברים של רשב"ג, ועל רקע זה הוא אומר את הדברים הבאים. בסדר, אני קורא לכם, האמת שזה נמצא בדפים, בוא נמצא לכם את זה ברשב"א, איפה זה נמצא? כן, זה בעמוד השישי, הרשב"א, זה בשורה 253. והכי כאמר, אינמי איצאו דקמא שמלן. והכי כאמר, מי שרוצה לטייל בתוך ביתו, במקום שחושש שלא יתנפו רגליו, כגון לבית המים, אחד הולך לשירותים, ואין לו כמו היום קרמיקה, הוא הולך לחדר מתונף מבחינתם בבית. או להשפעה שבבית, הוא הולך לאזורים המלוכלכים בבית, ולשנה מעל ינקת, אף על פי שזה הרי באלמה, ועוד שעושה לשמור רגליו שלא יתנפם, כן, אפילו אחי לא יטייל בקורד ורסין, ואז הוא אומר, קניין זה תניה בתוספתא יומא, והוא מביא את התוספתא כולה, והוא שואל בשורה 258, הגה עצמך, מה העניין זה אצל לא ינעול אדם סנדל ויטייל בתוך הבית? אלא ודאי בתנקם הסבר, דפיר לשמור רגליו שלא יתנפם, לא ינעול את הסנדל, ורשב"ג סבר, זה לשמור רגליו ובגדיו שרי, זה יכול לשמור מנכלוך שרי. כמו לשיטתו, זה לא הנינוחות של ההליכה בבית, זה כמו נעלי בית, אלא לשיטתו, זה כמו היתר להימנע מהקרב, או אני נמנע מנכלוך, הוא גם מסביר, אם זה יתלכלך, אז מה יהיה מותר לי לעשות? לרחוץ. אז בא רשב"ג ואומר, למה אתה מחכה שיתלכלך ואז תרחץ? תדאג שלא. במילים אחרות, הוא בעצם מקשר את עינוי, את נעילת הסנדל ואת רחיצה יחד, ולפי שיטתו זה היתר שהוא לא מאפיין מחדש את כל האופי של איסור נעילת הסנדל, כמו שהוא על רקע מעין מה שנאמר קודם בשם השאילתות ובנציב. דיינו, הוא לא נועל את זה כדי שיהיה לו נוח ושיהיה לו תמיכה אוטופדית שהוא יוכל, אלא הוא פשוט נועל את זה כדי לא להתאחלך. כן, בבקשה.
אולי זה קשור למריטאים?
מריטאים יעלה בהמשך.
זה נכון להגיד. זה מופיע גם בתענית, עם
הקרב. אז זה עולה במפורש בראשונים סביב ברייתא המקבילה לברייתא הזאת בבבלי. אבל הם אומרים את זה לא המנהל אלא על אנפיליות, שזה סוג של איך אני אגדיר את זה, יש היום יש לבן שלי קרוקסים כאלה שיש בפנים סוליה, לא סוליה אלא כמו צמר כזה שהוא מכניס פנימה וזה כאילו מחמם אותו, כן? אז על פיליות זה כמו גרב כזאת שמכניסים, כן? זה כמו ספידה כזאת, כן? אבל כמו גרב שמכסה. אז הראשונים, בבבלי, ברייתא הזאת מופיע על פיליות. לא על נעליים ממש. אז זה פחות דרמטי, אבל שם בפירוש חלק מהראשונים דברו על מרית עין. אז נדבר על זה, אנחנו נגיע לזה, בסדר? אבל אני רק אעיר, אני מסכם מה שנאמר עד פה, בסדר? כבר התחלנו ראשית במיקום האיסור של שנילת הסנדל בתוך מערך העינויים כולם. ראינו שהוא קצת עומד בבדידות, הוא קצת שונה מהם. הוא בעצם העינוי היחיד בבגדיו של האדם, מבחינות והרגליים זוכות למלבוש מיוחד בגלל הטבע של ההליכה והמגע שלהם עם הקרקע. אז כאן ראינו שיש השלכות מאוד משמעותיות, שאני מוריד לאדם את הנעליים, אני חושף אותו לסכנות, אני מגביל את התנועה שלו. כאן ראינו שבמידה ואדם נחשף לסכנה, התירו לו את זה. יש דעות שהקרב מותר לכולם. צינה, מי שזה מציק לו, חיה, מתירים. דברי השאילתות, כי ההלכה אסרה תענוג, היא לא אמרה שאתה צריך לחשף לסכנות או לסבול, כן? מעין היתר של רחיצה, כן? בצד זה ראינו שיש הגבילו את זה דווקא למי שהולך לצורך מצווה, ואז בעצם הנגזרת היא שנילת הסנדל, היא לא רק שאסרו את העונג שבנעליים נוחות, אלא שבעצם מגבילים את התנועה. בעצם אדם בלי נעליים באמת לא יוכל ללכת בכל מקום שהוא רוצה, והוא יגיד, אוי, אי אפשר ללכת בלי נעליים, ולא, אל תלך. בצד זה ראינו, זה תולך מסבירים את מחלוקת רשב"ג וחכמים בתוספתא, סביב השאלה, מה הגדרת האיסור של נעילת הסנדל? האם האיסור הוא נעל, או האם האיסור הוא בית מול וול החוץ? השאלה הייתה על איזה רקע, האם על רקע הרשב"א, אין פה שום חידוש. אם לפי הרשב"א, זה מדבר על בית במקום המלוכלך בבית, כן? לעומת זאת, ההסבר שחיים העלה פה, ששאול ליברמן הציע אותו, אולי יש פה באמת מחלוקת מהותית בכל הבנת איסור נעילת הסנדל, שרשב"ג אומר, השאלה אם זה נעל, השאלה היא היכן, זאת השאלה. האם זה איסור בחפצה, לבוש חפצה של נעל, או האם האיסור הוא לגברה להלך? ולכן בבית, מבחינתנו, אתה לא מהלך בשום מקום. אתה מסתובב במקום, אז לא אכפת לי שהנעל על רגלך. כן? אוקיי, בואו נסיים את החלק הזה, כן.
יש
לי שקראת
את המילה תסנדל, שבסדר, בגילום את כל האדם יכול ללכת, ורחיצה... לא ישמשו בזה,
כי
התירו
מישהו
ללכת אפילו לים אם הוא פגש את רבו.
אבל זו אותה שאלה, לפגוש את רבו, אולי זה שוב פעם צורך מצווה, זה בדיוק אותה שאלה גם שם. האם כל אדם יכול ללכת לאיפה שמתחשק לו? בירושלמי ככה משמע, אתה יכול ללכת לטייל. אני לא יודע כמה זמן ערכה התפילה אצלם, מי רצה לטייל, אבל אתה יכול ללכת לטייל. יש נהר? טוב, אני עובר בנהר. אבל בבבלי, ויש ראשונים שאמרו את זה במפורש, זה מוגבל דווקא לאדם שלך לצורך מצווה, לראות את רבו, רוצה לשמוע תיקוני תשובה מהרב שלו, לא יודע, הוא רוצה לשמוע שיעור, הוא רוצה לדבר איתו, יש לו משהו לשאול אותו, אוקיי? אבל סתם ככה, זו אותה שאלה. לכן זה ממש הבא, טליה. בסדר? עכשיו, הדבר האחרון שאני מבקש להעיר, לפני שנעבור לסוגיה היותר מסובכת, ננסה לפשט אותה כמה שיותר. איזה נעל אסור לי נעל? כן. אז מה שעולה בפירוש בסוגיות זה שביום כיפור כנראה בית כנסת לא מילא להם את כל היום. בואו אני אתחיל מזה שרוב הפיוטים שאנחנו אומרים לא נכתבו פשוט, כן? כמה זמן לדעתך ארכה תפילה של יום כיפור בזמנה? דבר אחד ברור מהגמרות ביום, היה להם זמן לעשות דברים אחרים. זה ברור, זה היה ברור מהגמרה. כן? היה להם כל מיני דברים לעשות. אבל אם אתה רוצה ללכת לדבר שלישי, בא לך ללכת לפה לשם. זה ברור מהסוגיות שהיה להם זמן, והם היו עושים עוד דברים ביום כיפור. זה ברור. אז עליהם מדובר. כי בואו נראה רק דבר אחרון בהקשר הזה, וזה את הסוגיה של הבבלי, שלומדת את המקור לאיסור של נעילת הסנדל. מניין לנו באמת שזה אחד מהעינויים. אז פה יהיה קצת קצה של קרחון של העינויים כולם. אני אומר את זה רק בקיצור, ואם תרצו בשנה אחרת אפשר לתת את כל המהלך, כן? אחרי שהבבלי מביא את הברייתא של התורת כהנים על המקור לעינויים וכולי, הבבלי מתחיל מהלך משלו, לומד את כל העינויים ממקום אחר. הוא מחפש פסוקים בתנ"ך שמהם אני יכול למצוא משוואה שהמילה השורש ענה מופיע על הפעולות האלו. וככה הוא בסוגיית רחיצה, שהיא הסוגיה לפני נעילת הסנדל, הבבלי לוקח אותנו לדוד המלך בשעה שהוא בורח מאבשלום. והוא מתחיל, זה נמצא מי שרוצה לראות בעמוד הראשון, בסוף העמוד, בשורה 40, הוא מתחיל משלמה המלך, שעושה סדר בממלכה אחרי פטירת דוד אביו, וזה הוא גם מראה את כוח שלטונו. והוא פונה לאביתר הכהן ואומר לו, איש מוות אתה. למה הוא איש מוות? כן, וביום הזה לא עמיתך. למה הוא איש מוות? כי הוא הלך עם אדוניהו. אבל מה, איזה זכות עומדת לו שבגלל זה הוא לא ימית אותו? שהוא הלך עם דוד, שהוא ברח מאבשלום. אז זה הוא אומר לו כך, וביום הזה לא עמיתך, כי נשאת את ארון השם לפני דוד אבי, וכי התענית בכל אשר התענה אבי. אז הנה, שלמה מתאר את החוויה של דוד עבר כחוויה של עינוי. אז בואו עכשיו נעבור לספר שמואל, ובואו נראה מה הוא חווה. אחד מהדברים שהם תוארים שם, זה איך ברזילי הגלעדי מבין שהבעיה של אדם שבורח היא בעיית קווי הספקה. הוא מביא לו אוכל, ומתואר איזה ססון ושמחה יש שם שמביא להם אוכל, ומה מתואר שם? כי אמרו העם, רעב ועייף וצמא במדבר. החוויה, אם כך שהם עברו, זה חוויית רעב, עייפות וצמא. וכאן הגמרא מנסה לברר מהי החוויה הזאת. רעב מלחם, צמא ממים. עכשיו תראו את ההפתעה המדהימה, עייף ממים. אני מניח שכולם היו אומרים, ממה אתה עייף? מחוסר שעות שינה, לא? ככה אני מניח, לא? לא, עייף מרחיצה. אז אני אומר, בשיעור רחיצה אני אסביר לכם פעם. למה חשבו שרחיצה זה קשור בעייפות? כבר אני אומר, לגרות אתכם, לפני כמה דקות אמרתי לכם שרחיצה לא קשורה בלכלוך. אתה מלוכלך, מה מותר לך לעשות? להתרחץ. אז יש פה משהו אחר. זה השלמה של אותו צד. זה קשור איכשהו בעייפות, כן? וזה שאלת הגמרא, תראו את הדבר הבא. ודין לה מנילת הסנדל. ומה הגמרא כאן מעלה? שאדם שהולך בלי נעל, אנחנו נכנה אותו אדם עייף. מה הקשר בין עייפות לבין נעליים? פעם זה עלה על דעתכם? שהייתם עייפים, אני מניח ששתיתם כוס קפה, אבל לא נעלתם נעליים, לא? אבל התשובה פשוטה. העייפות שמתוארת פה הוא הקושי לנוע. זה ברור. איך הרחיצה עוזרת? אני לא אמכור את כל השיעור הרחיצה במשהו. העייפות היא, עם רחיצה היא קשורה בחום. חם, כשחם קשה לנוע, רחיצה מפיגה את החום, היא מרעננת את האדם, היא נותנת לו כוח. עכשיו, העייפות נראה, זה לא אני מפהק. העייפות, הכוונה אצלם, אני מתקשה לנוע. זה קשור לעייפות, כי אדם עייף הוא עם פחות כושר פעילות. אז אתה יכול להיות עייף בגלל חוסר שעות שינה, אתה יכול להיות עייף כי חם, אתה יכול להיות עייף כי קשה ללכת בלי נעליים. אבל זה נראה לי הסבר הברור. כלומר, כאן שוב פעם הגמרא מתארת בצורה מאוד מאוד ברורה שנעילת הסנדל היא הגבלת התנועה. דברים פשוטים, כן? פשוט זולה בגמרא מפורשת. וזה הגמרא הדוחה, באמת הגמרא אומרת זה משכנע. זה הצעה לא פחות טובה, ולכן היא אומרת, אלא מה, רבי יצחק מאחה, מים קרים מהנפש העיפה, כמו רוצים להוכיח שהעיפות קשורה דווקא במים, אוקיי? וזה הגמרא שואלת, נעילת הסנדל מנעלן, והיא עדיין נמצאת בתחום של דוד שבורח מאבשלום. זה מתיאור מאוד יפה, תראו. ודוד עלה במעלה הזיתים, עלו ובכה, וראש לו חפוי, והוא הולך יחף. עכשיו, מי שקצת, הפסוקים האלה מדדים לו באוזניים, אם הוא יטייל שם, עם התנך ביד, הוא ממש יבין את הסיטואציה, כן? כמו דוד, כשהוא עולה במעלה הר הזיתים, והוא עדיין בגב שלו רואה את ירושלים, הוא הולך בבכי, באבלות, בצער. ברגע שהוא מגיע לפסגה, והוא עובר לצד השני שלא רואים, אז הוא מתעשת, מתחיל לפעול, מתחיל לארגן, אבל יש פה איזו הליכת אבל שדוד הולך, ועכשיו השאלה היא ממה הוא יחף. עכשיו תראו איזה גמרא מדהימה. היום כשאומרים יחף, על מה אתם חושבים? אני מניח מנעליים. עכשיו תראו איך הגמרא עובדת. יחף ממה? אילב מלילת הסנדל? אומרת הגמרא, ודינה מסוסיה ומרתקה, מה זה סוסיה ומרתקה? שהוא בלי סוס ובלי שוט. פה שוב פעם אנחנו רואים שבתפיסה של הגמרא, להיות יחף זה לא הכוונה שכפות הרגליים שלך יגעו ברצפה. הכוונה שהדרך שבה אתה רגיל לנוע ניטל ממך. אני אומר את זה בלשון ימינו, לקחת לאדם את המפתחות של המכונית. להגיד לו, אין אותו. זה להיות יחף. כי מה עכשיו הוא צריך לעשות? ללכת. הוא צריך לנוע אחרת ממה שהוא רגיל. הקצב של התנועה שלו משתנה. תראו את זה גם בהמשך. אלא אמר רב נחמן בר יצחק, אתה צודק? אולי יחף זה של מלך שרגיל עם סוס, הוא בלי סוס. אלא אמר רב נחמן בר יצחק, מהכה, לקופה תחתה שק מעל מותניך ונעלך תחלוץ מעל רגליך, וכתיב ויעש כן הלוך ארון ויחף. והבאתי פה את כל הפסוקים לפניכם שתוכלו לראות אותם, כי הם נותנים לנו, הייתי אומר, איזו תמונה טובה של העניין. זה בישעיהו פרק חף, זה בעמוד הראשון. שם הקדוש ברוך הוא פונה לישעיהו, ואומר לו, לכת ארום ויחף 3 שנים. מה זה בא לסמל? את השבי שהולכים לחוות מצרים. אני קורא, כן, ינהג מלך אשור את שבי מצרים ואת גלות כוש, נערים וזקנים, ארום ויחף וחשופי שעת ערוות מצרים. ישעיהו הולך כמו שבוי. שאתם יודעים ששבויים או אסירים, אחד מהדברים שלוקחים מהם זה סרוכים או את הנעליים. כן, אלה שרוצים את הסרוכים, זה למה? זה כמו שתיארנו קודם. שילך יחף ויגע ברצפה, למה? אבל למה לוקחים את הסרוך? אם אין סרוך, לרוץ הוא לא יכול. כן, נעליים משוחררות. אז הדבר נוסף, שהוא לכאורה קיים גם כן בלקיחת הנעליים, וכאן אספר לכם התרגיל שעשיתי עם תלמידים, אבל אני חושב שהוא אמיתי, כן? זה גם מאוד משפיל. אם כמה זה שהנעליים שלנו, הם, מי רואה אותם, כן? הם ככה למטה, מאוד רואים אותם, כן? כלומר, אני אומר את זה יותר מזה. עשיתי תרגיל עם התלמידים שלי בישיבה, כשאמרתי את הסוגיות, אמרתי להם, תסתכלו על הרגליים של אנשים, תראו איזה סוג נעל הם נועלים, תסרטטו עכשיו את כל הגוף. מה הם לובשים? אז אלה הם הקרוקס, רובם היו עם מכנסי דייגים וחולצות כאלה טריקו, אחד עם נעליים כמו שלי, בסדר? מיד ידעו שיש לו חולצה עם כפתורים. זה מיד ידעו, כן? לא היה אף תלמיד עם נעליים כאלה, כן? זה הדרגות שלי, הנעליים שלי. וכן הלאה וכן הלאה, כן? ראיתם פעם, אני יכול להגיד לך איפה זה מתבלבל, אבל חוזרים בתשובה קצת מבולבל. ראיתם פעם, אדם הולך עם קפוטה וסנדלים? אז אני ראיתי, כן. אבל החסידים האותנטיים, כשאני הייתי פה ילד בקטמון, והיו החסידים באמת, לא ראית את זה. לא היה. זה אלה שהיום קצת, העולם השתנה קצת, אבל הנעליים הם לא רק, כמו שלוקחים לשבוי נעליים, זה לקחת לו את הכבוד שלו. זה כמו להוריד דרגות לבן אדם. זה לקרקע אותו. וישעיהו כאילו עוד פעם השבוי הולך לאט, לברוח הוא לא יכול, הוא הולך בדיוק לאיפה שיגידו לו. זה סוג של קרקוע. וכאן באה הגמרא, ותראו את מה שהיא אומרת. יחף ממילה מילת הסנדל, שמע טוב, לא? אומרת הגמרא, ואימה במנהלים המתולאים. ופה בהסבר פשוט, בא רשי ואומר, היות וישעיהו לא רוכב כל יום על סוס, שישעיהו מתואר יחף על כוחנו, שהכוונה לא מסוס אלא מנעליים. עדיין אומרת הגמרא, מי אמר לך שהוא דרך על הרצפה? אולי היה לו נעל בתולת. כלומר, במילים אחרות, אולי ההגנה של נעל אמורה לספק היה לו, אבל נעל מתולת, מה היא לא? היא לא כבוד, היא לא סמל סטטוס. כלומר, במובן הזה כשהגמרא מדברת על יחפות, היא לא חושבת על בלי מנעל, היא חושבת על לקחת ממך את כלי התנועה שאתה רגיל בה. אתה רגיל בנעל יפה, זה להיות עם נעל מתולה, זה להיות יחף. אתה רגיל לסוס, אז להיות עם נעליים יפות. בלי סוס, זה נחשב להיות יחף, כן? זאת בסופו של דבר, אומרת הגמרא, למה רב נחמן בר יצחק מאחה, מיני רגלך מייחף וגרונך מצומה, מיני עצמך ינחק, ושלא יבוא רגלך לידי ייחוף. וכאן כבר ברור להם שלא מדובר אפילו על נעל מטולת, לא לגמרי אני בטוח שאני יודע למה, אבל מה שאני מסכם, שמבחינת הסוגיה הזו זה שני דברים. ראשית, שבגמרא הזאת ברור שעיקר נעילת הסנדל היא שאלת התנועה. זה עיקר העניין. כלומר, להפוך אדם ליחף, זה למנוע ממנו את היכולת לנוע. זה לקרקע אותו. אתה עכשיו פה, אתה בעצם תחת השליטה של מי שקרקע אותך, כן? זה דבר ראשון. דבר שני, וזה אני אומר עוד פעם, זה שייך לשיעור הגדול או יותר, ואני אומר אותו רק בקצרה, שימו לב שהגמרא מקשרת זה לפסוק שמתאר חוויה מדברית. וכדאי להזכיר בהקשר הזה שני דברים. ראשית, את הפסוקים בדברים בפרק ח' שמתארים בצורה מאוד פשוטה וברורה את רוב עינוי יום הכיפורים בזיקה לחוויה מדברית. אם זה הפסוקים של ויענך ויריבך והמשך שנאתך לא ולתה מעליך רגלך לא וצקע. כלומר, יש פה תיאור של העינוי מהאוכל, השתייה, במדבר אין מים ואין שתייה, רגלך לא בצקע, במדבר אתה צריך לנוע ואין לך נעליים, איך אתה מסתדר. ובהקשר הזה בעצם מה שעולה מדברי הגמרא זה כיוון כללי, שינוי יום הכיפורים, כאילו שמים את האדם במדבר. אני אומר את זה בצורה הבאה, אנחנו כבני אדם, אנחנו יצרנו לעצמנו כל מיני הגנות שהם נועדו לאפשר לנו חיים, אם זה אוכל, שתייה, ביטחון, שאנחנו נותנים עצמנו באמצעות בתים וכולי. כשאדם במדבר, הוא לוקחים ממנו את הישגי הציביליזציה, הוא כאילו נחשף עוד פעם לאיומים שמאיימים על החיים. הקשר בין חודש תשרי לבין המדבר הוא גם עולה בחג הסוכות. בעצם יש פה איזה קו שעיקר עניינם של עינוי יום הכיפורים זה לקחת מהאדם את ההגנות שאנחנו נותנים לעצמנו, בעצם לחוש את החולשה האנושית. ובסוכות בעצם מה אנחנו עושים? לומדים איך או מי נותן לנו את ההגנה מהם, וזה כבר לפעם אחרת, בסדר? בכל מקרה, מבחינת הסוגיה, המדבר הוא מקום שאתה נע, למה אתה נע במדבר? כי אין מה לעשות במקום הזה, זה רק לעבור אותו ולברוח ממנו, כן? אבל מאוד מאוד ברור בסוגיית הבבלי, התנועה שבאה יחד עם, או אי התנועה, סליחה, שבאה יחד עם הורדת הנעליים.
שבילת האדם, שבילת הרוח.
כן.
אוכל, שתייה, נעליים.
אמת. עכשיו בואו נעבור, אני אנסה לפשט את זה, כי הדברים מורכבים וגם השעה מתחילה להתאחר. לשאלה, איזה נעליים בדיוק נאסר לנעול? וכאן אני רק אתן בצופים בסיסי את הנתונים. יש לנו על זה סוגיה פשוטה ביומה, שלו היינו לומדים רק אותה, החיים היו קלים, כי היינו מגלים בתוכה מחלוקת פשוטה בין המוראים בעניין הזה, היה יוצא שיעור ממש יפה, שתי דעות, אבל העניין מסתבך כי יש עוד סוגיות, גם ביבמות וגם בשבת, והגמרא עורכת הצלבות ביניהם, ויש לכאורה אי התאמה בין הסוגיות, מה שהוליד כמובן מחלוקות גדולות מאוד בין הראשונים. אז אנחנו, היות בזה שיעור לכלת כל יום כיפור, בואו נראה בעיקר את סוגיית יומה, אני אספר בקצרה מה עולה בסוגיות האחרות, ונסכם את עקרי שיטות הראשונים, ואני יודע שסליחות אסור לגמור מאוחר מדי, כן? והגמרה ביומה, בהנחת עמוד א' למטה, הגמרא שואלת שורה אחרונה, זה גם בדפים, ותוקה מבעלו, מהו לצאת בסנדל של שם ביום הכיפורים? כמה זה שם? כולכם מכירים את זה מהבקבוקי יין שלכם. זה עץ שהוא גמיש, נכון? הוא אוורירי והוא גמיש והוא גם אטום. לכן טוב להשתמש בו כפקק. עמד רב יצחק בר נחמני על רגליו ואמר, אני ראיתי את רב יהושע בן לוי שיצא בסנדל של שם ביום הכיפורים, ואמין עליה בתענית ציבור מאי, אמר לשנה, אמר רב בר חנה, אני ראיתי את רבי אלעזר מנינווה. עכשיו תגידו לי אם זה מקרה שיש חכם שדן בשאלה איך ניתנים והוא מנינווה, כן? טוב. שיצא בסנדל של שם בתענית ציבור, ואמין עליה ביום הכיפורים מאי, אמר לי לשנה, אומרת הגמר רב יהודה, נפיק בדהיתני, אומר רשי זה מן שם, הבעיה נפק בדהוצה, כלומר הוא עטף את כפות רגליו בכפות מרים, רב הנפק בדיבלש, זה סוג של הסבי. אפשר קודם כל לשמוע את הצליל הברור, זה כמו שאנחנו חווים את זה. אוקיי, לא הולכים מנעליים, אבל אף אחד לא רוצה ללכת יחף. זה לא נעים ללכת יחף, כן? ולכן כל אחד עם הפטנט שלו. מה בעצם הרוח עד כאן בסוגיה? שכל עוד שהוא לא נעל, אלא הוא משם, הוא מהסבים, הוא מכפות מרים, זה מותר, ככה משמע. אז זה, כאן בא התפנית. רבא בר אבונה, קריך סודרה, קרי ונפיק. הוא שם כמו גרביים. מה תברא מבר חמה? הקטע יוצא בקו שלו, שזה במשנה בשבת, בפרק שישי. קטע שיש לו פרוטזה, והפרוטזה שלהם הייתה מעץ, השאלה אם מותר לצאת איתה בשבת. זו מחלוקת תנאים. דברי רבי מאיר ורבי יוסי יוסר, ותני עליו ושבין שאסור לצאת בו ביום הכיפורים. ומה הייתה השאלה שרם לברחם? אז הוא הניח ככה, במידה והקו, כמו הפרוטזה, היא מנעל, אז אין איסור טלטול בשבת של הקו הזה, ולכן מותר לצאת בו. לעומת זאת, במידה והקו איננו מנעל, למה שלא יהיה מנעל? לא בגלל חומר הגלם, כי עשוי בדרך כלל אצלם הוא היה עשוי מעץ, או בגלל שלא נועלים אותו, אז יהיה אסור. וזו מחלוקת רבי מאיר ורבי יוסי. ועדיין שניהם אוסרים לצאת ביום הכיפורים. אומר רש"י, סימן שביום הכיפורים, אפילו אם זה לא מנעל, אסור לצאת בו. אז הנה, אז למה מותר מנעל של שם וכו'? ועל זה אמר אביי, אתם דעית בקטיטינו משום תענוג. כן, מדובר שמילאו את הפרוטזה בכל מיני סמרטוטים, בעצם בריפוד, ולכן זה נוח, זה תענוג. ופה בעצם עולה בדברי אביי, המושג הבא, בעצם בית לא מעניין אותי ביום כיפור, אם זה נעל או לא נעל, זה לא מעניין אותי. מה מעניין אותי? האם זה נוח או לא, האם זה תענוג או לא תענוג. זאת השאלה היחידה, כלומר אין הגדרה פורמלית, הלכתית, כלומר יכול להיות שבלכות שבת זה לא מוגדר כמו נעל. יום כיפור קובע ברכה לעצמו. אני רק אזכיר שדבר דומה קיים לנו גם ביחס לשיעורי אכילה או שתילה ביום הכיפורים. כן, שיעור אכילה בדרך כלל הלכה הוא כזית, כביצה. אם יום כיפור יש שיעור מיוחד של כותבת הגסה, מאיזה סיבה? כי האיסור הוא לא לאכול, האיסור הוא איסור עינוי, כן? אז בעצם מה שהבעיה אומר, הדברים מאוד מסתברים גם חייל המדנית, זה בכלל לא נושא, זה לא עניין של נעל או לא נעל, זה לא מעניין אותי הגדרות הלכתיות של נעל. הדבר היחיד שאמור לעניין אותי, מה הוא? זה נוח או לא נוח, זה מענג או לא מענג. זה תוקף אותו רבא, אמר לרבא, ואילב מנו קטיטין משווה למנה. במילים אחרות, מה רבא דורש? כדי לאסור זה חייב להיות מנה, או במילים אחרות, נעל. ועוד כל תענוג של אבי נעלו ביום הכיפורים מי אסור? יום הכיפורים הוא לא יום שאסור להתענג בו, אלא יש לו גדרים מסוימים, ולכן עוד פעם חוזר רבא, אני חייב לבדוק אם הוא נעל או לא נעל. הלאה, והרבא בר אבונה, אבא קריך סודרה, קרי ונפיק, ועוד מדקטנות שזה נוח, ועוד מדקטני סייפה, אם יש לו בית קיבול קטיטים תמה, באותה משנה בשבת כתוב, שאם יש לו בית קיבול קטיטים, אז הוא תמה, מכלל דרי שאלה ודעית לבית קטיטין, אז כינן, אלא אמר רבא, וכאן רבא חולק על כל הקו של הבאי, דקולי אלמה, בנעלו, ובלשון אחרת, כדי לאסור לנעול משהו ביום הכיפורים, הוא חייב להיות נעל. ובשבת בא פליגי מר סבר גזרינה דילמה משתמט, ואתי לתו ידל אדמות, ומר סבר לה גזרינה. וכאן נחלקו הראשונים לשלוש כיתות, איך לפרש את מסקנת דברי רבא, או לתרדוק ארבע כיתות. כן? מדברי רש"י על אתר נראה, וזו שיטת ביניים מסוימת, שעולה פה שאלה מאוד פשוטה, יש פה עדויות שלמות על גדולי המוראים שכולם שמו נעל של שם, סמדל של שם, עשבים, פתאום אומרים לי שקו מעץ אסור, אז בא רש"י ואומר עץ אסור, כל השאר מותר, כן? האמת שלא מאוד קשה להסביר את זה, כלומר, אומנם הסוגיה לא אומר את זה במפורש, נראה את זה מיד ביבמות, אבל כנראה מה הנעל האולטימטיבית שהם חשבו עליה? כנראה אור. אז יוצא כך, אור ודאי אסור, עץ דת רשי גם אסור, שם מותר, מה ההבדל ביניהם? ההבדל הוא פשוט, כן? הבידוד, בדיוק. כלומר, במילים מאוד מאוד פשוטות, אני אומר ככה. ברור שאור עדיף מעץ, כי האור גמיש, והאור גם מאוד אטום, והוא לא נרכב, כן? ולכן האור משובח לא נרכב, כן? ולכן, זה לא אור הלכה למה שמסיני אור, השאלה אם הוא מתפקד טוב או לא. עכשיו, נעל ועץ היא אטומה, וצד שני, צריך לגרור את הרגליים, כי היא לא... אין לה גמישות, כן? אתם יודעים שבמחנות השמדה, הנאצים עם החשמה מתנו לאסירים כפכפי עץ. היה להם קשה ללכת. יש תיאורים של אסירים, איך הם גררו את הרגליים. אבל עדיין זה נעל, כן? שם, או עשבים, הם לא אטומים, הם עוד פחות מזה, ולכן הם, מה? הם מותרים. זו שיטת רש"י. אבל לרש"י יוצא שאין איזה קדושה דווקא נעלי אור. אלא מה אני צריך לבדוק? האם הוא מגן על הרגל או לא מגן על הרגל? בעל המאור היה הרבה יותר קיצוני. ובעל המאור אמר שפשוט רבה באמת דוחה או חולק על כל מה שנאמר קודם. אומנם היו כל מיני עדויות מאוד מרשימות על כל מיני המוראים, אבל רבה חולק עליהם ורבה בטרה, אבל אחר כרבה. ולכן אומר בעל המאור, כל דבר שמגן על הרגל, גם אם הוא שם, זה נחשב הגנה על הרגל, אסור ביום הכיפורים. זו שיטת בעל המאור. תוכלו לראות את זה אחר כך בדפים בכוחות עצמכם. לעומת זאת, פשוטם של דברי הריף, שהוא מביא רק את דברי העדויות של המוראים קודם, בלי הקושיה של רמי בר חמה, הבינו ממנו ראשונים, גם הרייבד בכתוב שם, גם בעל המאור הבין אותו ככה, וגם הרמב"ן, שהריף עשה רק נעל של אור, ולעומת זאת, כל חומר גלם אחר הריף התיר. לגבי השאלה של מה היחס בין רבה וכל העדויות קודם, אז כאן הראשונים יש להם שני קווים מרכזיים. הרייבד בכתוב שם, הוא מציע שדברי רבה פה היו לפי ההנחה של רמי בר חמה ששאל את השאלה. אבל מי שיעיין, ואני לא אעשה את זה איתכם עכשיו בגלל השעה, מי שיעיין בסוגיה ביבמות, בקוף ב', קוף ג', יגלה ששם, וגם בשבת סמך וב, שרוב האמוראים סבורים שאבי מאיר ורבי יוסי נחלקו בשאלה האם זה מנעל או לא. הברייתא של יום הכיפורים לא מופיע באותן סוגיות, וביום הכיפורים זה תולי במחלוקת של רבי מאיר ורבי יוסי, זה תולי בשאלה אם הוא נעל או לא נעל. לשיטת רבי מאיר, שמותר ללכת בשבת לצאת לרשות הרבים, סליחה, שיטת רבי יוסי שאסור לצאת בעץ, עץ לא נעל, ולכן ביום הכיפורים מותר לנעול אותו. זה ההסבר של בעל המאור, של הרייבד. הרמב"ן מציע משהו שונה. הרמב"ן מציע שיש שלוש דעות, לא שתי דעות, שרבי מאיר ורבי יוסי, ומה שרבא אומר הוא שרבי מאיר ורבי יוסי סבורים שעץ הוא מנעל, אבל רבנן, זו דעה שלישית, הם נמצאים בגמרא בשבת סמך וב, לא הכל הובא פה. רבנן בגמרא בשבת סמך וב חולקים על הכל והלכה כמותם, ולשיטתם מותר, סליחה, רק אור נחשב נעל, עץ לא נחשב נעל, ואנחנו פוסקים כמותם. קודם כל, מבחינת הסוגיות, אני אומר בגלל השעה, אני לא אכנס פה לכל עובי הקורה, אבל אלו העיקרי השיטות בראשונים שאני מסכם אותם. לשיטת הריף, מותר לאדם, אסור לאסור רק נעל של אור. לעומת זאת, לשיטת רש"י נאסר גם אור וגם עץ, ובמילים הפשוטות, שיטת רש"י נאסר כל נעל שמגינה היטב על הרגל, ולשיטת בעל המאור כל הנעליים נאסרו, גם נעליים שהן לא איכותיות, הכל נאסר. בעצם יום כיפור איך צריך ללכת לשיטתו? יחף ומתיר רק ארבעים, דבר היחיד שבעל המאור מתיר. עצם השאלה העקרונית אבל שאלתה פה בין אביי לבין רבה היא שאלה שסוגיית יבמות, מי שיעיין בה בקוף ב' קוף ג', לכאורה יראה שהסוגיה באופן חד משמעי קיבלה על עצמה את ההכרעה כקו החשיבה המרכזי של רבה. כי הסוגיה שמה משווה תחומים הלכתיים שונים לגבי הגדרת נעל. היא משווה שבת לחליצה, לאיסור כניסה להר הבית במנעל, ליום הכיפורים, ומה שבסוגיית יבמות לכאורה נראה ברור, זה שהסוגיה חושבת שהשאלה שאני צריך לשאול את עצמי זה האם זה נעל או לא. זאת השאלה, ואם זה לא נעל לא מעניין אותי אם זה נוח או לא נוח. ונוסף, באותה סוגיה גם לכאורה עולה, בניגוד לסוגיה כאן, וזה כאמור השיג את הראשונים, איך נשווים בין הסוגיות, וזה שההגדרה של נעל הפשוטה היא אור, הגמרא שם מביאה פסוקים, שמישעיהו גם כן, שקדוש ברוך הוא כאילו אומר, איך אני אפנק אתכם, עושה לכם נעליים מאור תחש, אז נעליים הם מאור, היא, מהסוגיה שם נראה שרבי מאיר ורבי יוסי נחלקו האם עץ זה נעל או לא, אבל בניגוד לדברי רבא כאן זו מחלוקת, זה לא שלכולם זה נעל יום כיפור שונה, סליחה בשבת שונה, כן? אלא בזה גופה הם נחלקו, ולכן בסופו של דבר, וזה אני אומר ביד השם, אני לא נכנס, ההכרעה של מהי נעל לשיטת הראשונים, שזו השאלה הקובעת, שימצאו ככה את שיטת רבא, היא צריכה להיבדק בפסיקה מול המחלוקות האלה שבין הראשונים. שפה נכנס לסיפור שחקן נוסף, וזה מה ששאלת קודם רב אדיר, אז בואו נראה את זה בקצרה, וזה הנושא של אנפיליה. כן, מה זה אנפיליה? אני כבר תיארתי לכם קודם, זה מעין ריפוד פנימי כזה, כמו שיש פרווה בתוך נעליים, אז אנפיליה אומרת התוספת, אתם מוזמנים לראות, אני מקריא את זה עוד פעם, זה בתוספת יום הפרק דל הלכה א', יום הכיפורים אסור בנילת הסנדל, אפילו באנפיליה של בגד. ופשוטה של תוספת, שגם בגד נאסר ולאו דווקא אור. לעומת זאת, כל מי שיעיין בגמרא ויבמות שם בקוף ב', וגם בירושלמי אצלנו על אתר, יראה שהם אחזו בשיטה שצריך להבחין בין אנפיליה של אור לבין אנפיליה של בגד, ורק אנפיליה של אור אסורה, אנפיליה של בגד מותרת. אפשר לראות מה מסביר, מה זה אנפיליה של אור? שהם שמו סוליה מאור לאנפיליה כשאפשר לדרוך. עכשיו כאן, בגמרא ביבמות יש ברייתא, שהיא דומה לברייתא שקודם ראינו עם רשב"ג, רק בהבדל אחד שהיא מדברת על אנפיליה. והיא זאת שעוררה מחלוקת נוספת בין הראשונים לגבי גדרי האיסור. כן, ואני מקריא לכם קודם כל את הדברים בפנים בתוך הברייתא. מי שרוצה לראות, זה בעמוד 3, בשורה 109. אוקיי? עולה לפני כן. אלא מה רבה, לא קשיא. כאן באנפיליה שלו, כאן באנפיליה של בגד. החינם, אם מסתברא, דילא תימא, אחי, קשיא יום הכיפורים, היום הכיפורים, בתניא, לא יטייל אדם בקרוד כיסים בתוך ביתו, ומטייל הוא באנפילין בתוך ביתו. סתירה בין מקורות, אם מותר אנפילין. אלא שמע מינה, כאן מאנפיליה של אור, כאן מאנפיליה של בגד. כלומר, יש לפני כן ברייתא, אחד מנעל וסנדל, ואנפיליה לא יתעל ולא מבית לבית, לא מטל למטל. ברייתא אחת שאוסרת אנפיליה, ברייתא שנייה שמתירה, זאת בבגד, זאת באור. אלא מה? שמו לב ראשונים, שהברייתא של הגמרא מעמידה אותה באנפילין של בגד, כתוב, מטייל לו באנפילין בתוך ביתו. מה אם לצאת החוצה? וכאן יש שיטה של גדולי ספרד, של הרי מיגש, ככה הדברים מובאים בשמו במאירי פה על אתר, שהגביל את היתר של אנפיליה של בגד בתוך הבית בלבד, ואסר אותו בחוץ. רק שהשאלה היא על איזה רקע אנפיליה של בגד נאסרת בחוץ. וכאן מדברי הרי מיגש עצמו נראה שזה נעשה על רקע של מריטיים. כי אנפיליה הוא מעוצב בצורה שדומה לנעל. מה, לעומת זאת, בסנדל של שם לא מצאנו בגמרא ביומה שהגבילו את היתר דווקא לבית. וכאן הראשונים אומרים, כנראה סנדל של שם לא נראה כמו... לא נראה כמו נעל, כן? אבל בדברי הרי מיגש נראה שזה על רקע מריטיים. ואם ההסבר הזה מתקבל, הרב אדיר, עכשיו פה יש לנו בעצם, שימו לב, משהו דומה מאוד למה שנאמר קודם ברשב"ג בתוספתא, רק הפוך. ואני מסביר את הדברים. ברשב"ג הטענה הייתה שלא הנעל קובע, אלא הסביבה שבה אתה נועל אותה. ומי שהולך עם נעליים בבית, הולך עם נעלי בית. בעצם בפי רשב"ג, כדי שתחשב נועל נעל ביום הכיפורים, צריך שני תנאים. שזה יהיה נעל ושהוא תלך איתו מחוץ לבית. והרימי גש יש קו חשיבה דומה, רק שהוא חולק עליו בפרטים. גם הרימי גש אומר שמי מעצב או מי בעצם קובע את ה... את, ה... את הנעל? הסביבה. כלומר, אם אדם לוקח דבר שמוצב כנעל והולך איתו ברחוב, אומנם זה רק מריטיין, אבל הוא נחשב כהולך עם נעל. לעומת זאת, אם הוא בבית, אז זה נעל בית. אם הוא לא נראה כמו נעל, כלומר, אם זה ממש מעלה בית, אז הסביבה לא משנה.
זה רק מריטיין. בעצם אתה רואה שהוא עושה את
זה, כלומר,
גם בתוך הבית.
רק בתוך הבית, אתה יכול ללכת... מצוין. בסדר גמור. אבל עדיין מבחינת הרימי גש, מה שבעצם עולה הוא... אם זה נעל בחפצה הוא אסור בכל מקום. אם הוא לא נעל בחפצה אבל הוא נראה כמו נעל, אז אומנם הוא קורא לזה מריטיין, אבל כשאתה יוצא החוצה ואתה הולך איתו במקום ששם זקוקים לנעליים, אז הוא מתחיל לתפקד כנעל. בתוך הבית הוא נראה כמו נעל בית, אבל בחוץ לבית הוא מתפקד כנעל. לומר זאת, אם הוא בכלל לא נראה כמו נעל בית, כמו אתה הולך עם גרביים אבות או, סנדל, זה מותר, במילים אחרות, הוא לא אומר שאתה צריך ללכת עם קוצים ברגליים ביום כיפור, כן? כלומר, במילים רבים נחזור לשאלות שאלו פה, מה בעצם יסוד האיסור? גם אצל הרי מגש רואים שהתנועה מחוץ לבית היא יוצרת סביבה שהיא המסגרת של האיסור של נעילת הסנדל, ובתנאי שזה סנדל. כלומר, לא נאמר, אני רוצה להדגיש, לא נאמר שאסור ללכת ביום כיפור. הדבר אחד ברור, אם אני אוסר על אנשים ביום הכיפורים ללכת עם נעליים מחוץ לבית, אני מגביל אותם. לעומת זאת, יש ראשונים שאוחזים בשיטה של דומה לזו של הרימי גש, שמגבילים את כל היתר של אנפיליה של בגד רק בתוך הבית, אבל לא על רקע של מריטיין, אלא על רקע של איסור הוצאה. הם טוענים ש... מחוץ לבית, היות והוא לא מנעה, לכן יש איסור הוצאה, וזאת הסיבה שהוא מוגבל לבית, נפקמין, אתם ודאי מבינים, במקום שיש עירוב, כמו אצלנו, אז לפי הרימי גש, יהיה אסור ביום הכיפורים לצאת עם אנפיליה של בגד, וכל מי שמעוצב כמו נעל, אפילו אם הוא מפלסטיק, לא משנה ממה, יהיה אסור לצאת מהבית. לעומת זאת, לפי הדעות, על רקע הוצאה, כשיש עירוב מותר. עכשיו, דעה שלישית, זה דעת הרבה מאוד ראשונים, הרשב"א הוא ראש המדברים שתוקף בחמת זעם את בעלי השיטה הזאת, הרשב"א ביבמות, מי שרוצה לראות, הכל מסוכם בתוספת הכפשוטה ביומה. הרשב"א חולק ואומר שהיתר הוא של אנפיליה, הוא גם מחוץ לבית, גם בתוך הבית, וזה שהברייתא תיארה בתוך הבית, זה הרקע מה שהבאתי לכם קודם, כי בבית היה מלוכלך, אבל זה סתם עצה טובה, אבל פשיטה שאין הבדל, ואין שום איסור של טלטול, ואין שום מריטיין, וכל ההגדרות האלה הן מצד אחד משלימות את ההבנה של היסוד האיסור, מצד שני גם יש להם כמובן, אתם מבינים, השלוחות מאוד נכבדות לשאלה המהותית, והיא, מה קורה היום כל תחליפי הנעליים שלנו? ואני חוזר לשאלה בפתח הדברים, האם אדם היום יכול להתחילה להגיד, אני הולך עם נעלי טניס, כמו שאבא שלי קורא להם, כך הוא עוד קורא להם, כן, נעלי בת כאלה, אם אני הולך עם, 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 עם קרוקס וכו', האם הדבר הזה הוא מותר, הוא מותר או אסור? עכשיו, לכאורה, לשיטת הריף, הדבר הזה מותר, הוא לא נעל. היו נוח, נוח מאוד, כן? לא משנה. שיטת הווי נדחתה, נקבע... אור, צריך נעל, רק נעל הוא אור, ובמילא כל הדברים האלה הם מותרים. כן, לעומת זאת, לשיטת הרימי גש. ברגע שזה עוצב כנעל, יש פה מריטיים. יש כל מיני נעלי התעמלות שצריך לבדוק ממה זה עשוי. אם צריך לבדוק ממה זה עשוי, בטוח יש מריטיים, כן? אז לפי הרימי גש, הדבר הזה, הוא יעשה לשיטת רשי, שזכורה זה דומה לעץ, כלומר הוא תפקד מצוין כנעל, כן? לשיטת צדיחה בעל המור הדבר ודאי אסור. כן, עכשיו כאן כמובן השאלה מה נפסק להלכה, כן? כי זה מה שמעניין אותנו. כן, כן,
מה שנעשה מטעם מרתיים,
כי הנעשה זאת שאלה טובה, אבל הזמן לא מאפשר פה לדבר על זה, בסדר? אז, אני, אולי התשובה היא מה שקודם נאמר לעקיבא, כשהוא בתוך הבית, הוא לא נראה כנעל, הוא נראה כנעל בית. It's a slipper בתוך הבית, כאילו. לכן זה לא מריטיין. כלומר, לפעמים המריטיין זה אותה פעולה בפנים ובחוץ. כאן ההקשר מעצב את הגדרת הפעולה, לכן אולי אין מריטיין. בכל מקרה, מבחינת ההלכה, אני רוצה להזכיר פה עוד גורם חשוב, וזה הרמב״ם פסק מצד אחד קריף, ומצד שני, תראו איזה נימוק הוא נותן. זה לכאורה נימוק מאוד, מאוד מגביל. הרמב״ם כותב, בלכות שביטת עשור, פרק ג' הלכה זין, אסור לנעול מנעל וסנדל אפילו ברגלו אחת, ומותר לצאת בסנדל של שם ושל גמי וחיוצא בהם, וכורך אדם בגד על רגליו ויוצא, שרי קושי הארץ מגיע לרגליו ומרגיש שהוא יחף. אז כאן הרמב״ם מצד אחד פוסק כמו עריף, מצד שני אומר כי אתה מרגיש שאתה יחף. עכשיו כאן השאלה היא מה נקרא להרגיש יחף? אני אומר את הדבר הבא, הרמב״ם מדגיש אם אתה מרגיש את קושי הארץ, אם אחרות אם זה לא, הוא כאילו מערב את אביה עם רבה, אומרים אחרות, כאילו אם זה לא, שזה יהיה לא נוח, כן? ולפי הדעה הזאת, למרות שהוא פוסק קריף, כל מה שתיארתי קודם די נוח, כן? חוק זה נוח, כן? לעומת זאת, אני רוצה להזכיר פה הגדרה שמופיעה ביראים, שדווקא מאוד דיברה אליי, אבל היא בנויה על הנחה קצת שונה שמה נקרא נעל. היראים כותב, אני מקריא לכם, כל מידי שאין דרך להלך בו מותר שאינו יוצא מכלל יחף. בעצם הירם אומר, אני לא בודק אם זה נוח או לא נוח. מה אני בודק? אם זה הנעליים שאתה רגיל ללכת בהם. אני אתן דוגמה. קרוקס אולי זה מאוד נוח, אבל תרשו לי לנחש, הרבה מאוד אנשים פה הולכו עם קרוקס בבית ולא הולכו עם קרוקס לעבודה. או לבית כנסת, אני חוזר על דברים שאמרתי קודם, האם אדם יתאים בין הלעליים לבין הלבוש, האם אדם עם חליפה ילך עם קרוקס? הרבה מאוד אנשים, אז מי שכן, יש לו אולי בעיה ביום כיפור, אבל מי שלא היה עושה ככה, מי שעם חליפה רק הולך עם נעלי לקה, אז מבחינתו, גם אם זה נוח, הוא נראה יחף, מסתכלים עליו, אומרים, תסתכלו עליו, איך הוא הולך, כן? שאני יכול לספר להוסיף לשאלות האלה שהשולחן ערוך פוסק כמו עריף בלי להזכיר את דברי הרמב״ם. כלומר השולחן ערוך כותב, אני מקריא, אסור לנעול סנדל או מנעל של אור, אפילו קו הקטע וכיוצא בו, אפילו של עץ ומחופה אור אסור, אבל של גמי או של קש או של בגד או של שאר מינים מותר. אז השולחן ערוך פשוט עושה רק אור, ולכן לכאורה אפשר להתיר הכל. מצד שני הבח והכל בתף רשי ד' אבך מאמץ את אותם שיטות ראשונים שהוזכרו קודם, שאסרו על פיליה של בגד מחוץ לבית, ואבך כותב שזה העיקר, והוא מעיד, וכן ראיתי מרבותיי שהלכו יחף לגמרי, והמשנה הברורה ממליץ לך תחילה לחשוש לשיטת אבך. כלומר, אני מקריא לכם את דברי המשנה הברורה. המשנה הברורה כותב, וכן יש מחמירים שלא לצאת במנעל עשוי מלבדים ועשוי כמנעל שלנו והוא מגן על הרגל ואינו מרגיש כלל שהוא יחף ולא בכלל עינוי הוא, ולפי זה הוא הדין של גומש יש להחמיר ונאף שאין למחות ביד המקילים אחרי שהשולחן ערוך ורוב האחרונים מקילים בזה מקום מקום מי שאפשר לו נכון להחמיר בזה ולך בנפילאות של בגד כנהוג. אז המשנה עבורה ממליץ עכשיו לעניות דעתי זה, השאלה היא לא דווקא הנוחיות, השאלה היא אם אתה נתפס כי יחף או לא. כלומר, אני מגיע בן אדם אף פעם לא הולך לעבודה, אני לא יודע איך אתה הולך בבית חולים, היית הולך עם סנדלי שורש בעבודה, אז אתה הולך יחף. זה שהרגליים שלך, זה שאתה לא סובל, אתה הולך יחף. אם אדם כן הולך מדי יום בקרוקס וכולי, לדעתי יש מה לחשוש לכתחילה אם הוא יכול, כן? יש מי שרוצה לראות, הרב אריאל בספרו בועלי תורה, חלק א', סימן פי א', יש לו סימן על זה, שהוא ממליץ לאנשים שהולכים קבוע עם קרוקס וזה, לא ללכת אותם יום הכיפורים, וגם רב ליאור ככה פסק. אני רוצה לסיום להקריא לכם קטע שאני חושב ממחיש בצורה מאוד מרשימה את כל עניין עילת הסנדל. זה קטע שכתב אדם שבקופה מסוימת מחייו הלך יחף. יש פה אנשים פה שניסו את זה? ככה... והשיבה בורות נהיה חצי מהתלמידים הכי נחפים, כולל ברחוב, חלקם. אני סטרייט, אני אף פעם לא הלכתי סתם ככה יחף, כן? אבל כתב את זה אחד מהתלמידים של שלמה קרליבך, יהודי ששמו רב דוד זלר, שעליו השלום, הוא חי באפרת, והוא תקופה מסוימת מחיה, היה בהודו, וניסה לחיות חיים של נזיר הודי, שהולך רק עם אזור חלציים ויחף. והיה לו מורה, והמורה שלו מאמן אותו, עושה לו קואוצ'ינג, ותשמעו מה הוא מתאר. פעם אחת בשעת לילה, אני קורא זה בספר של עמוד 107, הודיע, זה השם של המורה, שרי פאד, וכמה מאיתנו שעלינו לצאת מיד, והוא מתחיל לצעוד איתם בחושך, והוא מתאר כך, אני לא אקרא את הכל, אבל כך, היה חשוך כל כך, עד שבקושי יכולתי לראות צעד אחד לפניי. הליכה ללא נעליים בשעת היום היא קשה מאוד, אבל בלילה, תשכחו מזה, זה היה בלתי אפשרי. עשיתי כל שביכולתי לחדור במבטי מבעד לאפלה, וקיבצתי את עיניי כשאוכל להבחין בסלעים חדים ובקוצים. מדי פעם הבחנתי בסלע או בקוץ, או לפחות במשהו שדמה להם, ומדלג מעליו, ואז הייתי דורך על מכשול אמיתי. כמובן כמובן לצורה של פרות, כן? וזה כאב מאוד. או שהייתי מבחין בצורתו העגולה והקרע של מוקש מגלי פרה, דילגתי מעל מה שמתברר כצל בלבד, ודרכתי על המוקש האמיתי. אם לא היה די בכך, כל המתח והפחד שלי התנגזו לתוך קרסוליי, שיכלו להתנפח מן המאמץ. צעדיי נעשו כבדים יותר, ורגליי פגעו בקרקע חזק יותר. לא יכולתי להחזיק מעמד עוד זמן רב. זה היה הלילה שבו למדתי להתפלל. בבקשה, אלי, עזור לי, אני לא יכול לראות איכן אני צועד. עשה שהוא יעצור למשך הלילה. כאילו, כמענה מלמעלה, הפזיקה בי פתאום ההכרה, שזה לא היה שונה כלל מהליכה בשבילי החיים, במה שנדמה כאור יום בהיר. אני חושב שאני רואה דבר מה מתקרב, ונוקט צעדים כלשהם, ולהימנע מלהתקל בו, ואז כמעט תמיד אני מתנגש חזיתי בעצם הדבר שממנו התאמצתי כל כך להתרחק. אין לי שליטה על המאורעות המתחוללים בחיי או בחירה בהם, יותר משיש לי שליטה על תוצאות הצעד הבא שלי בחשיכה. למעשה אני תמיד נתון בחשיכה, אפילו בשעות האור. אני כמעט תמיד נתון בחוסר מודעות מבחינה נפשית, ולא משנה כמה גופי הרעני ודרוך. הבנתי. שאלה להשתחרר מן השאיפה לשלוט בחיי, לצפות אותם ולכוונם, אפילו מן השאיפה לשלוט בצד הבא שלי בחשיכה. היה עליה להפקיד את המושכות בידי אלוקים. לא רק יכולתי פשוט להשתחרר מן האשליה, שאני יכול לעשות דברים טוב יותר בעצמי, אפסיק להוות מכשול לעצמי, ואז אין שיעור למה שאוכל להשיג או לגבעים שעליהם אוכל לנסוק. עכשיו פה הוא מתאר משהו שלדעתי הוא הלב של כל הסוגיה. כשאדם הולך, לאיפה הוא המבט שלו מופנה? בדרך כלל. קדימה. כשקונים מוטיב פוקל, מה הדבר הראשון שמזהירים אותך? במדרגות, איך תלך? ככה. נכון? כדי שלא תסתכל במשקפי קריאה והמדרגות, ואז תמעד, כן? אבל רוב האנשים, כשהם הולכים, איך הם הולכים? ככה, כי אנחנו לא מסתכלים על הצעד הבא, אנחנו מסתכלים לאיזה מקום רחוק. אנחנו כל כך רוצים להגיע לאיזשהו מקום שהאמת היא שאנחנו אפילו לא יודעים לאיפה. אנחנו רוצים לרוץ לתוך העתיד, רוצים עוד כסף, עוד משהו. אנחנו לא רוצים להישאר פה, רוצים ללכת לשם, אבל אנחנו, המבט הוא לא ממוקד. אנחנו לא יודעים על מה אנחנו מסתכלים. מה קרה לו כשהוא התחיל ללכת? הוא מתאר שאיך הוא התחיל להסתכל?
למטה.
לא רחוק. הוא הבין שהוא לא יודע לאיפה הוא הולך. אז הוא הסתכל למטה. ואז מה הוא הבין? שגם למטה הוא לא רואה כלום. כי מי שרואה את החיים שלו ממטר גם לא רואה כלום. ואז הוא מתאר, אני קורא, אז במקום להסתכל למטה, הבטתי לפנים או למעלה. הקרסוליים שלי נרגעו וצעדיי הוקלו. הנחתי לרגליי לבצע את ההליכה, הפעם בקצב איטי יותר, טבעי יותר וזורם יותר. ההבדל היה מדהים. זה לא שחדלתי לדרוך על אבנים וקוצים. אולם כאשר הדבר קרה, הצעד שלי היה כה קליל עד שהם לא יכלו לחדור לרגליי ולהחיב ממש. זה לא שכעת לא הופיעו עוד מוקשי פרה, אולם הצעד שלי היה כה קליל עד שחשתי את השני במקום מתחת לכף רגליי. כעת הרגל גלשה מעל המוקש בלי לשקוע בתוכו. איזה הבדל, השינוי הראה מהר כל כך. ואז כמעט מיד שעריפת הודיע שאנו עוצרים לנוח עד הבוקר, תשולותיי נענו. שזה לסוג של משל, כמו שהוא כתב על החיים כולם. אנחנו כל הזמן מנסים לרוץ. אנחנו אומרים בעל חטא, על חטא שחטאנו לפניך בריצת רגליים להרע. אנחנו אומרים בתפילה זכה שהעינוי שנילת הסנדל יציל אותנו מהחטאים, יחפר על החטאים שרצנו. אנחנו כל הזמן רצים. אנחנו רצים ורצים. עכשיו, בשבת שבתון, עוד יותר משבת רגילה, שם דיברנו על זה המון בשנתיים האחרונות, שאומרים בשבת אכלו היום, כי שבת היום להשם. אל יצא איש ממקומו ביום הזה, תפסיק לדאוג על מחר, תפסיק ללכת לעוד מקומות, תחיה את ההווה. הדבר הזה נאמר עוד יותר ביום הכיפורים. אתה מוריד את הנעליים, הנעליים האלה הם בבחינת משה רבנו. שאל נעליך מעל רגליך, אתה מוסר את, למה? כי אתה על אדמת קודש, אתה מוסר את עצמך בידיים של הקדוש ברוך הוא. אתה מבין שהמכין מצעדי גבר, המצעדים שלך, מישהו מכין אותם. והמרוץ הזה שאנחנו רצים למקומות שאנחנו לא יודעים, יום הכיפורים, דיברתי קודם על חוויה המדברית, אנחנו יודעים באיזשהו מקום, ומצווים, חז"ל אמרו, תתלו את הנעליים, תעצרו את המרוץ, תעמדו לפני השם, תמסרו את עצמכם בידיו, ואז תחזירו במוצאי יום הכיפורים את הנעליים, בעזרת השם שנזכה להגיע למקומות טובים. אני רוצה לאחל לכולם גמר חתימה טובה ושנה טובה לכולם.